השבת, פרשת קדושים, משופעת במצוות רבות מגוונות בכל תחומי החיים. חלקן בן אדם לחברו, חלקן בן אדם למקום. הפסוק אחד מפורסם מאוד, גם רבותינו ראו בו מרכזי. ואהבת לרעך כמוך. זה כלל גדול בתורה. או בניסוח דומה כשאמר אותו הלל, אותו גר שביקש להתגייר רגיל אחת, אמר לו את הפסוק הזה במשמעות יותר מעשית, מה ידלך סני לחברך תעביד, מה ששנוי עליך תעשה לחברך, כלומר תעשה מה שטוב לך תעשה לחברך. לא נכנס מדוע הוא נקט לשון שלילית ולא לשון חיובית, כי הוא רוצה יותר מעשי, יותר ריאלי, לומר דברים מופשטים, מהפשחה כמוך זה בומבסט מדי, זה הרעיון, זה הכיוון, אבל דרישה כזאת היא קשה מדי בהתחלה. לכן מתחילים בחומה מעשית יותר, מה שלא שנו עליך תעשה חביך. זה כל התורה כולה, וידך פירוש שזה יגמור. הכל זה רק פירוש התורה. רבותינו הבינו שהפסוק הזה הוא מפתח לכל המצוות של אדם לחברו, אבל זה כרגע בתורה, כל הפרות תורה כולה, וזה שאותו גר רצה רגל אחת. כלומר, גם המצוות על המקום קשורות למצווה הזאת. הפסוק הזה מצוטט בדרך כלל למחצה, ולכן הוא לא מתפרש בצורה נכונה ושלמה. נכון, כתוב, ואהבת לרעך כמוך. אבל יש משך עוד שתי מילים שמשמעות יותר, אני השם. שאלה, מה נקודת המוצא לאהבת הרע? כי הרעיון הזה של אהבת הרע יכול להיות הרעיון כלל עולמי, אוניברסלי. גם אנשים רחוקים שלא יודעים מה התורה או מה מצוות, גם הם יכולים לומר את הרעיון הזה. זה כלל גדול, אי אפשר לפתח חיים חברתיים בלי קשר בינם לחברו. כבר הרמב״ם קבע את הביטוי, האדם מדיני בטבע, האדם הוא ייצור חברתי. קדם לו אריסטו, שאמר את זה בצורה ברורה, האדם הוא חיה פוליטית. פוליטיקה לא משמעות הפוליטית, מה שנקרא לכל מיני תככים פוליטיים. פוליטיקה זה חברה, בחברה יש פוליטיקה, אבל אני מתכוון, האדם הוא ייצור חברתי. במהותו הוא חברתי, האדם לא יכול לחיות בלי חברה, וכאן הנקודה. בצד אחד, אי אפשר להישרד בלי חברה, אדם לא יכול ללכת לבד. אי אפשר להיות רובינזון קרוזו. הסיפור הזה הוא סיפור, אגב הוא אמיתי, היה מהלך כזה שנפל מהאונייה והגיע לאיזה אי בודד, היה שם כמה שנים, בסיפור את הסיפור שלו, אבל הוא זכה להישרד בניסי ניסים. כי אדם לא יכול להיות גם סנדלר, גם נגר, גם נפח, גם רופא, גם מלאך, גם אופה, הכל אי אפשר. זאת חלוקת עבודה. אתה עושה את זה ואני עושה את זה. אדם מלדתו לא יכול ללכת לבד. תינוק אנושי לא יכול להסתדר. לא כמו בלחם אחרים, אופר, או עגל, או גדי, או אפרוח, מסתדרים די מהר. בהתחלה בעזרת אימם, אבל אחרי תקופה קצרה ביותר, הם עומדים בשביל עצמם. ילד לא מסתדר עצמו עד גיל מבוגר, פעם עד 13. היום יתנו לך ל-18, היום העולם הרחב אומר את האדם עד 30, הוא ילד, נער, הוא לא ככה חיות על עצמו, חופש גדול, לא מתחתן, לא יכול לדען לרוץ על עצמו, אז יש לו זמן לטיולים גדולים ודברים אחרים, עד 30 הוא לומד על רגליו, בחיי כלכלית. אני מכנס לסוגיה הזאת שוודאי שאדם נכון שבימינו ההתמחות הולכת לגיל מבוגר יותר וצריך לעזור לאדם כבר לפניכם. אבל זה בדיוק האדם, האדם צריך עזרה. כמו שאת קטן צריך עזרה, הוא לא יכול בלי עזרה, בלי שחתלו אותו, בלי שטפלו, בלי שגנו עליו, הוא לא יוכל לשרד. כי האדם מבוגר, צריך עזרה. בימינו אנשים מבוגרים יכולים לבנות בית כשהחברה עוזרת להם. קיצור, האדם הוא ייצור חברתי. בלי חברה הוא לא יכול לשרד. אבל זאת תפיסה קטנונית. היא רואה את הדעה הצרכני שבאדם, את הצורך, לא את הערך. הפסוק אומר, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אל תאהב את חברך כמוך בגלל שטוב לך, וזה נוח לך, וזה קיומך, ואפשרות התפתחותך, והישרדותך. זה נכון, כל זה נכון, אבל לא זאת הסיבה היחידה. יש עוד גורם מעל זה, אני השם. כולכם נבראתם אצלם אלוקים. אלוקים ברא את האדם בפרצופים שונים, בדעות שונות, בכישרונות שונים, כדי שתוכלו לעצור אחד לשני. הצורך שאדם מיוחד לעצור אחד לשני נובע מבריאת האדם בצורה מיוחדת ושונה בעלי חיים. האדם נברא אצלם אלוקים, זה משהו שמכנה משותף אחד לכולנו, אבל לא אחיד, אלא עד רבה, כמו שהגמרא אומר במסכת סנהדרין, שהשם תובע מטבעות, כמטבע תובעים באותו פרצוף, למשל שטרות, זה אותו ביאליק, זה אותו שזר, זה אותו רמב״ם להבדיל, הפרצופים אותו דבר, אבל זה במטבעות אנושיות. הקדוש ברוך הוא תובע מטבעות בצלמו, זאת אומרת מטבע שלו, שהוא תבע אותה, אבל כל זה שונה בחברו. כדי שאחד יוכל להשלים את חברו, שיוכל לתת מה שחברו אין ויש לו, ורק כך חברה מפתחת. אדם ייצור חברתי יכול להתפתח יותר מכל בעלי החיים כולם בזכות ההדדיות שבו, אבל בגלל שהוא נברא בעצם אלוקים. בצד אחד יש לו צם אלוקים, הוא לא חיה, הוא לא בהמה, הוא לא ייצור, סתם ייצור חברתי בעלמה, הוא לא חיה חברתית, הוא אדם. הוא אדם שזה בעצם אלוקים. בגלל שיש לו מידות, זה את הרחמים והחסד והרצון לעזור ולהיטיב והטוב, כל זה נובע לא רק בגלל צורך, בגלל הערך. כי אדם הוא ייצור ערכי ורוצה לעזור את השני, לא רק בגלל שהוא צריך את זה לצורך עצמו, וזה ערך. ובגלל הערך הזה השם ברא את האדם שונה אחד בחברו, שיוכל לתרום אחד בחברו ולעזור את השני, יפתח כל אחד כישרון שלו, וביחד החברה כולה תתפתח ותתקדם. אבל לא כדי שרק יהיה טוב לנו, שיהיה טוב, שיהיה טובים יותר. אדם יש לו כישרון בתחום מסוים, הוא יכול להיות רופא, הוא רוצה לעזור אחרים. אדם יכול להיות אופה, הוא רוצה להחליט את השני. אדם יש לו כישרון להיות יצרן של משהו מסוים, הוא רוצה לייצר משהו וממציא משהו כדי לעזור אחד לשני. נכון, מותר להתפרנס מזה. בלי יוזמה של שיוזמה אישית שאדם ייזום דברים, ואחד המוטיבציות ליוזמה זה גם הפרנסה, מותר לפרנס, מותר גם להתעשר. אבל צריך לדעת שהעושר הזה נובע מתוך אותה הדדיות. בזכות מה התעשרת? המצאת איזה רעיון סיום, פיתחת איזה דבר, הקמת איזה מפעל, חברה, ואתה עכשיו מוכר את הזכויות שלך לאחרים, בצדק, אבל בלי שאנשים קנו לך, ושרכשו את התוצרת שלך, ושהשתמשו בכישרון שלך, לא היית יכול להתעשר. מהכן נבע העושר הזה? מזה שלך היה משהו שלכם אין, ומזה שלכם אין, ולך יש. מהעין שלהם, מהחיסרון שלהם התעשרת. ומי עשה לך את זה? מי ברא את העולם שלך יש משהו שלכם אין, ולכם אין מה שלך יש? אני השם. מכאן הדדיות. אינך יכול לקחת הכל לעצמך. אתה נעזרת בידי אחרים, עשית בשביל אחרים, תרום לאחרים, תן לאחרים. מגיע לך את כל הכבוד, מגיע לך גם כל הפרנסה, מגיע לך כל העושר שלך, אבל אל תדע לא הכל שלך. כי העושר הזה וכל הכבוד הזה וכל היוקרה וכל ההישגים שלך הם לא רק שלך. הכישרון הזה הוא לא רק פרטי שלך. מישהו נתן לך את הכישרון הזה. והשם נתן לך גם את הרצון להיטיב. אל תתכחש לרצון הטוב שלך. תהיה טוב, טוב נקרא למיטיב. לא טוב היותם לבדו. זה לא רק צורך שאדם לבדו לא טוב לו, אלא לא טוב להיות לבדו. כשהוא לבדו הוא לא טוב, הוא לא יכול להיות טוב. כדי שיהיה טוב הוא צריך מישהו שיוכל להיטיב עמו. לכן האדם נברא בזוגיות, שאדם יהיה לו בן זוג שייטיב עמו. מהזוגיות זה משפחתיות, משפחתיות והחברה, מהחברה לאנושות, ומכאן העולם כולו, ומכאן גם צורך להיטיב עם יצורים אחרים, לחוץ על בעלי חיים, לחוץ על היקום, להיות ביחד עין טובה לכולם. אבל זה מעגלים מעגלים. מכאן מתחיל הכל, מעני השם. הבסיס הזה איננו, כל המגדל היפה הזה עלול להתמוטט. אנחנו מכירים רעיונות חברתיים שניסו בעולם, ניסו לפתח רעיונות חברתיים, ניסו להקים חברות סוציאליסטיות, משטר סוציאליסטי, כלכלה סוציאליסטית, אפילו יותר מזה, זה קומוניסטי, הכל נפל. משום שהחסר של הבסיס, הם בנו את התפיסה החברתית שלהם על בסיס אתאיסטי. להפך, בשם התפיסה שלהם, הם נלחמו, נאבקו בערכים דתיים. נכון, הייתה סיבה מוצדקת בזמנו להילחם נגד תפיסה דתית לא נכונה, תפיסה כנסייתית, שבלמה כל התקדמות, בלמה כל פיתוח, בלמה כל גישה חברתית אחרת, כל ניסיון למשטר אחר, לתקן את הכלכלה, לתקן את החברה. נכון. טענו אז, הדת היא אופיום למוני העם. זה הדת הכנסייתית, הנוצרית, שירדימה, אמרה שאסור לשנות. היהדות אף פעם לא באה כך, להפך. האדם נברא כדי להיטיב, הוא תקן, הוא שנות. האדם לא במקום אחד. היצור האנושי, השם ברא אותו בצלם אלוקים, כיצור שמחפש כל הזמן להיות שלם יותר, טוב יותר. לכן זה, עד רבה, רצון לתקן את הפגמים החברתיים הוא רצון דתי מיסודו. לכן, עד רבה, אנחנו צריכים לטפח את החברה. עבדה לך כמוך, אני השם. עומדת בפתחנו שנת שמיטה, לא נחיב לה את הדיבור כרגע, אבל היא שנה שבה התורה דורשת גישה חברתית אחרת, הדדיות. שנת שמיטה היא לא רק שנה שבה אתה דואג לקיבה שלך, מה תאכל, מה לא תאכל. זה שנה שבה אתה עושה את זה הדדיות. החקלאי מוותר על עוטפי הפרנסה שלו, אבל עירוני מוותר גם הוא לחקלאי. הוא רוצה לעזור לו, רוצה לעודד אותו. שניהם עודים אחד לשני. זאת שמיטה, קל לך, הוא תאכל גם שפי הכספים. כל הרעיונות היפים האלה במילים הכך, שאת הארץ שבת להשם, כי הארץ היא שלו, כי לי ארץ, כי גריון תרימים אתם עמדי. המקור כל הכלכלה והעושר אצלי, ואני נותן לכם, ואני נותן לכם תנאי, שתתרמו אחד השני, תהיו בחיים בזגת הדדית, אחד זה עם זה, תעזרו אחד השני, אבל כל זה מתוך מטרה אחת, להקים חברה ערכית, אני השם.